ערב טוב, אנחנו השבת הגענו לפרשת בשלח, ובעצם אפשר לומר פעמיים בתורה, בפרשת בו, פרשת בשלח, אנחנו מסופרים על יציאת מצרים. הפעם הראשונה בפרשת בו, כפי שהתורה מתארת, בפרשה שעברה, עם ישראל נוסע מרעמסי סוכותה וכו', ובפעם השנייה, בפרשה שלנו לכאורה איזשהי סוג של חזרה, והיא בשלח פרעה את העם. ובאמת צריך להבין מדוע יש צורך לחזור פעמיים על יציאת מצרים, פעם אחת בפרשת בו, ופעם אחת בפרשת בשלח. לכאורה כבר למדנו על יציאת מצרים בפרשת בו, מדוע צריך לחזור שוב לגבי יציאת מצרים בפרשת בשלח. הערה ראשונה. הערה שנייה, אם אנחנו מתבוננים בכל סיפור יציאת מצרים, אז היה מאוד עקרוני לריבונו של עולם, שהיציאה הזאת תהיה ברישיונו ובהסכמתו של פרעה. עד כדי כך שאפילו בפרשת בשלח, אז אפילו הפרשה הזו, היציאה מיוחסת לפרעה, שנאמר, ויהי בשלח פרעה את ה... ולכאורה, אומר רב צדוק, קצת קשה, היה צריך להיות כתוב, ויהי בצאת השם בצאת ישראל ממצרים, ויהי ביום הוציא השם את ישראל ממצרים. לכאורה, הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות כביש עוקף לפרעה, ולהכריח אותו, ולהוציא את עם ישראל בעל כורחו של פרעה, אבל כנראה היה מאוד עקרוני לריבונו של עולם שפרעה יהיה חלק משילוח ישראל ממצרים, והדבר יופיע על ידי הסכמתו. ולכן באמת בתחילת הפרשה שלנו היציאה הזאת מיוחסת לפרעה, והיא בשלח פרעה את העם. כן, מדוע חשוב שבאמת השילוח הזה יהיה מיוחס לפרעה? יותר מזה, בהמשך הפרשה שלנו, אחרי שוואי בשלח פרעה את העם, מופיע שלב חדש, אם אפשר לומר, ביציאת מצרים. מקור אחד פסוקי, ויוגד, פרק י' ג' י' ד' סליחה פסוקי, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם. זאת אומרת, אחרי שפרעה היה שותף והסכים ליציאת מצרים, קום וצאו, נתן עולות וזבחים, ויהי בשלח פרעה, אחר כך מתהפך לבבו, ואז הוא התחיל להיות רודף את ישראל, ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל. אם כן, אנחנו רואים שפרעה שינה את אורו, התהפך לבבו. מה המשמעות של המהפך הזה? מדוע חשוב שבשלב הראשון פרעה יהיה שותף לגאולת ישראל, ובשלב השני אף כן אדרבה יהפך, אם אפשר לומר, מאויב לרודף? ואז הנושא שלנו היום, רק אחרי שנהפך לבב פרעה, הייתי אומר השלב השני של יציאת מצרים שמופיע בפרשת בשלח, אחרי השלב הראשון של פרשת בו שמסוכם, השלב הראשון, בפסוק הראשון, ויהי בשלח פרעה, מופיע השלב השני, ויהפך לבבו, ויהפך לבב פרעה, ואז וירדוף אחרי בני ישראל, ורק אחרי המהפך הזה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. לכאורה, הביטוי הזה ביד רמה, היינו מצפים שיופיע בפרשת בו. שם עם ישראל היה צריך לצאת ביד רמה. מדוע? הביטוי הזה, שהוא אולי הביטוי, הייתי אומר, הכי שלם לגאולת ישראל, יציאת מצרים, מדוע הפסוק הזה מופיע רק פה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה? למה זה לא הופיע בשלב הראשון של פרשת בו? יותר מזה, חזן אמרו על המילה ויהי, כידוע אמרו, בואו נקפוץ לרב צדוק רגע, כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער, כך אומרת הגמרא במגילה. חזן למדו את זה שהמילה ויהי היא בעצם מלשון וי, 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 היום היינו אומרים איי, 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 כן? מי, אז אם כן, השילוח של פרעה, ויהי בשלח פרעה, יש בו איזה ממד של צער. מה הממד של הצער? חוץ מזה, מי מצטער? אומר המדרש שני פירושים. פירוש אחד, ויהי בשלח פרעה, מי זה אותו האדם שאמר וי וי, לשון צער, וזה שדגדג במדרש, מדרש רבה, מדרש ארוך, מי צבח וי פרעה, משל למלך וכו'. אם כן, ויהי בשלח פרעה, פרעה ששילח את ישראל אמר וי. פירוש ראשון. פירוש שני, אומר המדרש, מי הוא זה שאמר וי? זה משה רבנו. ויהי בשלח פרעה, אמר משה רבנו וי שבשלח פרעה. אוי ואבוי, וי וי וי. והסבר שלישי מביא רב צדוק בשם הזוהר, שבעצם הוי הזה הוא שייך לישראל. אם כן, ישראל, אם אפשר לומר, אמרו וי על זה שפרעה שילח אותם. כי אנחנו רואים שפרשת בו, שמסתכמת בפסוק הראשון בפרשת בשלח, שבעצם תולה את יציאת מצרים בפרעה, היציאה הזאת יש בה, הייתי אומר, שלושה ממדים של חיסרון. ממד אחד, וי פרעה, ממד שני, וי משה, ממד שני, וי ישראל. תכף נראה שזה בעצם וי אחד כללי. אחרי הוי הזה של וי ושלח פרעה, אז מופיע הצד השני של וי הפך לבב פרעה, ואז מופיע השלב של וירדוף, ואז מופיע, אפשר לומר, התיקון של הוי הזה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. בקיצור, מה המשמעות של כל החשבון הזה שכרגע עשינו? אז אם אני מסכם אולי את השאלות ככה כדי שלא נלך לאיבוד. שאלה ראשונה, מדוע יציאת מצרים מתוארת לכאורה באופן כפול, פעמיים, לכאורה פעם השנייה מיותרת, גם פרשת בו, גם פרשת בשלח, מה יש צורך לתאר פרשת בשלח שוב את יציאת מצרים? ב', מדוע היציאה הזאת, יציאת מצרים מיוחסת לפרעה, כמו שמופיע בכותרת אצלנו ויהי בשלח פרעה, לכאורה היציאה היא של ישראל, או ודאי היציאה היא שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל. אז מדוע היציאה הזאת משויכת לפרעה, עד כדי כך שרק בהסכמתו, ברישיונו, הופיע יציאת מצרים. הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא יכול לכפות עליו את יציאת מצרים. הערה שלישית, מה המשמעות של הוי הזה? ויהי בשלח פרעה, ויהי פרעה, ויהי משה, ויהי ישראל. מה זה הוי הזה שיש בו כנראה איזשהו סוג של צער, סוג של חיסרון, ביחס לשלב הראשון של גאולת ישראל שמופיע פרשת בו, והתמצית שלו בפסוק השם פרשת בשלח. והשאלה הרביעית שהיא בעצם התוצאה של כל השאלות האלה, רק אחרי השלב השני שמופיע פרשת בשלח, אחרי שוי בשלח פרעה, הסכמתו של פרעה, נהפך לבבו ואז הוא רודף, ואז כתוב ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מה המשמעות? שבני ישראל יוצאים ביד רמה רק אחרי שמתהפך לבב פרעה. מה המשמעות של המהפך הזה, שהוא בעצם יכול להוציא מהכוח אל הפועל את היד הרמה של ישראל? אז קודם כל ברמה הפשוטה כדאי להכיר את הרמב"ן המפורסם במקום מספר 2. מה זה ובני ישראל יוצאים ביד רמה? מה זאת היד הרמה הזאת? אומר הרמב"ן, הייתי אומר נימוק לאומי, אם אפשר לומר את זה ככה. מה זה יד רמה? וזה טעם ובני ישראל יוצאים ביד רמה, זאת אומרת, שעשו להם דגל ונס להתנוסס, ויוצאים בשמחה ובשירים בתוף ובכינור, כדמות הנגאלים מעבדות לחירות, לא כעבדים העתידים לשוב לעבודתם. זאת אומרת, יש שני מצבים, אפשר לומר, של יציאה של עבד מעבדותו. אפשרות אחת, שהעבד בורח מאדונו. אבל העבד הזה יודע שמתי שהוא יתפס, והוא יחזור לעבדותו. אדם כזה שבורח מאדונו, הוא יוצא נמוך קומה, שפל רוח, מפוחד, הוא ודאי לא יוצא בדגל, אין לו דגל להרים, דגל הכוונה רעיון, אידאה, הוא לא מתנוסס, הוא לא בגאון ובשמחה, הוא לא יוצא עם כלי נגינה, הוא לא עבד שיוצא מעבדות לחירות. אבל יש עבדים שהם יוצאים לחירות, וכשהם יוצאים לחירות, הם יוצאים לחירות עולם. והביטוי לחירות עולם הזאת, זאת א', היכולת בכלל להרים דגל. מה זה להרים דגל? דגל זה במה אתה דוגל, מה השקפת עולמך, מה שאיפות חייך. עבד אין לו שאיפות עצמאיות. עבד יצא לחירות, יכול סוף סוף להניף דגל. סוף סוף יכול להגיד, בזה אני דוגל, זאת השאיפה שלי, זה ערך החיים שלי. לכן בני ישראל יוצאים ביד רמה, בני ישראל יצאו רק בשלב השני, אחרי שנהפך לבב פרעה והרדוף וכו', רק אחרי השלב הזה, בני ישראל יצאו ביד רמה, כלומר, הרימו דגל, איזושהי אידאה, ויוצאים בשמחה. ולכן הם יוצאים באמת עם כלי נגינה, כדמות הנגלים מעבדות לחירות, והם יוצאים מעבדות לחירות עולם, לא כעבדים העתידים לשוב לעבודתם. אז לכאורה הפירוש הזה של הרמב"ן, הוא איזשהו פירוש שהייתי אומר לאומי, כלומר עד היום היינו משועבדים לעמים, משועבדים לפרעה מלך מצרים, לא הייתה לנו יכולת להיות עם עצמאי, ועכשיו יצאנו מעבדות לחירות, ואנחנו יכולים להרים דגל, התקווה, להיות עם חופשי בארצנו, והם אלה יוצאים בשמחה, בשירים, בטוף, בכינור, כדמות הנגלים מעבדות לחירות. טוב, נראה בהמשך שכנראה הרמב"ן מתכוון קצת יותר מזה, אבל לפחות, לפי השלב כרגע, לכאורה הרמב"ן אומר שהיד הרמה שישראל הגיעו אליה בשלב השני של גאולת מצרים בפרשת בשלח, היא בעצם החירות הלאומית שלנו, שלא זכינו לה בפרשת בו, משום מה צריך להבין למה. אומר רב צדוק, בואו נתקדם. ויהי בשלח פרעה, כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער. כך אומרת הגמרא במגילה, וגם במדרשים בכמה מקומות. וזה שדקדק במדרש רבה, בשמות רבה, מי צבח וי, מה זה ואי פרו, אין ואי אלא לשון צער? אז מי יצטער שם? מי אמר את הוואי הזה לשון צער? פרו. משל למלך, מדרש שם קצת ארוך, נעזוב אותו כרגע. אך יש להבין, למה הזכיר כאן שצבח פרו ואי? אז ברובד פשוט, לכאורה, פרו יצטער. אבל רגע, בשלב הזה הוא לא יצטער. ויהי בשלח פרו, פה לכאורה מדובר על השלב הראשון שפרו הסכים ליציאת מצרים. אתה יכול להגיד שהווי הזה מתאים, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבב פרו, כאן היה צריך להיות כתוב ווי פרו. לכאורה הווי פרו זה, הייתי אומר, החרטה של פרו, על זה שהוא הסכים לשלח את ישראל ממצרים, אם זאת ההבנה וזאת לא ההבנה, זה אמור להופיע בשלב השני. אחרי ויוגד לפרו, ואחרי ויהפך לבב פרו, וירדוף, כאן היה צריך להופיע הווי. ואי בשלח פרו לכאורה זה בהסכמתו של פרו. אז איזה ואי יש פה? פרו הסכים, פרו היה מוכן, פרו רצה. אפילו לפי חזל, לפי הפסוקים, הוא נתן זבחים ועולות כשיקריבו בשבילו, אמר תתפללו עליי וכו'. אז אם כן, למה הווי הזה, הצער הזה, המיוחס לפרו, מופיע בשלב הראשון שהופיע בהסכמתו של פרו? לכאורה זה דבר משונה. אך יש להבין, למה הזכיר כאן שצבח פרו ואי? הרי כאן פרו לא צבח וי, כאן פרו הסכים לשלח את העם. גם, למה נכתב כאן בשלח פרו? בכלל, כמו שאמרנו, למה כתוב ויהי בשלח פרו? למה לא היה כתוב? ואבי לא לומר, היה לו לומר, ויהי בצאת ישראל ממצרים. או ויהי בהוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים. למה צריך לייחס את היציאה לפרו? ומדוע היציאה הזאת מיוחסת בלשון צער? והיה קיצור לשון, ויהי בצאת ישראל, מה צריך לייחס את זה לפרו? ובתורה אין אות יתרה חס וחלילה. אומר רב צדוק, אנחנו מתחילים. אך באמת ידוע שבוודאי לא נצרח המכות. כלומר, לו יצויר ציור, שהקדוש ברוך הוא היה רוצה להוציא את ישראל ממצרים רק בממד הלאומי מעבדות לחירות, לא היו נדרשות 10 מכות. הקדוש ברוך הוא היה יכול להרדים את פרו עם איזה סמר דמה, ועם ישראל קדימה, צור. יכול היה לכפות על פרו ועל כוחו. בקיצור, לא היה צריך לעבור את 10 המכות האלה, עד כדי כך שבסוף פרו יגיד קום וציעו. כלומר ברישיון, בהסכמתו, בראשונה והסכמתו של פרו. אז ברור שאי אפשר להסביר את המכות שהם בעצם נצרכו כדי להוציא את עם ישראל ברמה הלאומית מעבדות לחירות. אלא יש כאן דבר יותר עמוק. מה הייתה המשמעות של המכות? מה הייתה מטרת המכות? אך באמת ידוע שבוודאי לא נצרך המכות. כי אין מעצור להשם להוציא את בני ישראל בעל כוחו דפרו. בלא שום מכה. אז למה הופיעו 10 המכות? עד כדי הסכמתו של פרו, בחינת ויהי בשלח פרו, אלא רק מפני הקטרוגים, עם ישראל במדרגתו הרוחנית במצרים היה שפל ביותר. עד כדי כך שחזל אמרו בכל מיני וריאציות, בכל מיני מדרשים וכו', שהיה קטרוג בשמיים. מדוע ישראל נגלים מפני מצרים? למשל, יש כאן כמה דוגמאות. רק מפני הקטרוגים, שאמרו למשל מלאכי השרת, מה נשתנו אלו מאלו. חזל אמרו ביטוי חמור, עלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה. אז למה אתה גואל את אלה מפני אלה? יותר מזה אומר המדרש, שהיו ישראל מוקפים בקליפה כעובר במעי אמו, כמו שנדרש על הפסוק, שהקדוש ברוך הוא לקח גוי מקרב גוי. המדרש אחר כתוב, אלו ואלו הרעילים. זאת אומרת, עם ישראל היה כמו איזה עובר ברחם של אמא מצרים. משונה מאוד. אז למה היו נצרכות המכות? ועל זה הוצרכו המכות, כלומר המכות לא היו כסיבה לשחרור לאומי, אלא כסיבה, אני מתקדם רגע, להפרדה התרבותית בין מהות מצרים למהותם של ישראל. כלומר, כל מכה ומכה, היא בעצם יצרה סוג של הפרדה, הייתה איזה מין נגף למצרים ואיזה מין רפואה לישראל. כלומר, כל מכה בעצם, אם אפשר לומר, הוציאה אותנו, מאיזה מישור תומה אחד, כשהיינו משועבדים לפרו. אני קורא את זה. ועל זה הוצרכו המכות להיות נגוף למצרים, נגף למצרים ורפו ורפואה לישראל, שנתבררו ישראל, כלומר כל מכה היא בעצם התבררות רוחנית של יציאה מתומעה, מתומעת מצרים שישראל היו שקועים בה, לקדושת ישראל, ובכל מכה, צריך להבין למה 10 המכות, צריך להבין למה דווקא אלה 10 המכות וכו'. רב צדוק מעריך בזה מאוד. ובכל מכה יצאו ממדרגה אחת בקליפה, שהיא קליפת הרחם של אמא מצרים, ונכנסו במידה אחת בקדושה. מתתה לאלה, מלמטה למעלה, מתחתון לעליון, כמו שכתבתי כמה פעמים וכו'. ועל כן הוצרכו ישראל, אם כן יוצא לפי זה, שבעצם כל מכה ומכה, היא הייתה בעצם איזושהי יציאה מרשותו של פרו, יציאה מתומת מצרים, לא רק ברמה הלאומית, ברמה רוחנית, ברמה תרבותית, יציאה מתומת מצרים ועלייתם לקדושת ישראל. אבל אם באמת היינו, הייתי אומר, משתחררים לגמרי מתומת מצרים ועולים לגמרי לקדושת ישראל, אז לכאורה לנו נזקקים בכלל לפרו. עצם זה שפרו היה שותף בגאולת ישראל ואחר כך רדף אחרי ישראל, זה מראה שלמרות שהמכות מטרתן הייתה לברר את הבירור הזה, אוכל מפסולת, לברר קדושה מטומאה, עדיין הייתה איזושהי שייכות בין ישראל למצרים, בין פרעה לישראל. אני קורא רגע את זה. ועל כן הוצרכו לצאת ברשותו של פרעה, וזה נאמר, ויהי בשלח פרעה את העם שיצאו ברישיונו. איך יכול להיות? הרי אם כל מכה הפרידה אותנו ממנו ומהמצרים, אז בסוף לא היינו נזקקים לרישיונו. הפוך. אלא גם עשרת המכות לא הספיקו, אם אפשר לומר, לנתק לגמרי ברמה המהותית התרבותית את ישראל ממצרים. ועל כן הוצרכו לצאת ברשותו של פרעה, וזה שנאמר ויהי בשלח פרעה את העם שיצאו ברישיונו, מפני שהיו משוקעים, אפילו עשרת המכות לא הצליחו לשחרר אותנו לגמרי. וזה שנאמר ויהי דצבח פרעה, זאת אומרת וי ששלחתי את ישראל. כלומר, גם השילוח הראשון של ישראל על ידי פרעה, בהסכמתו, אדרבה, דווקא הסכמתו לשחרורנו, ליציאתנו ממצרים, היא מראה נקודת יחס, על נקודת השקה בינינו לבינו. כי אם לא הייתה נקודת יחס, אז הוא לא מצטער, כי אנחנו בכלל לא שייכים אליו יותר. אם הוא מצטער, אם הוא אומר וי, זה אומר שעדיין יש נקודת יחס. אז מצד אחד, עשרת המכות בררו אותנו כי יציאת אוכל מפסולת, יציאת קדושה מטומאה. מצד שני, הם לא ברועת כדי כך שהיה נתק מוחלט מפרעה, ממצרים, ולכן הייתה איזושהי השפעה, הייתה איזו נקודת יחס, נקודת השקה, נקודת חיבור, עדיין גם אחרי עשרת המכות, גם אחרי שהוא אומר לנו קום וצאו, הייתה נקודת השקה בינינו לבינו, וזה בא לידי ביטוי בכך שהוא היה שותף בגאולתנו. רק עוד טיפה. וזה שנאמר, ויהי דצבח פרעה ויהי ששלחתי את ישראל, כיוון שהיה סיפק בידו שלא לשלחם. אם כן, עדיין הייתה נקודת יחס. אם כן, עדיין הייתה השפעה תרבותית, אם אפשר לומר, של מצרים ופרעה עלינו. וכל זה למה? וזהו וי, באמת גם כן, שהיו ישראל משוקעים, כלומר, זה לא רק וי לפרעה, אלא זה גם וי לישראל. כלומר, יציאת מצרים בשלב הראשון שלה, כפי שהופיע בפרשת בו, המסוכרים את הפסוק הראשון בפרשה שלנו, וי בשלח פרעה, היא מראה את, הייתי אומר, את החיסרון שעדיין יש בגאולה הזאת בשלב הראשון שלה. כי אם פרעה, אם אנחנו עדיין נדרשים לראשונו של פרעה, זה אומר שיש בינינו עדיין יחס, יש בינינו עדיין קשר, עוד לא הצלחנו להשתחרר לגמרי ברמה המהותית ממנו. ולכן באמת פרעה מצטער. על מה הוא מצטער? שהוא משלח אותנו, כי הוא יכול לא לשלח אותנו. ועל זה גם אנחנו מצטערים. למה אנחנו מצטערים? כי בעצם זה מגלה שאנחנו עדיין שייכים אליו, אנחנו לא השתחררנו לגמרי ברמה התרבותית. וזה הובי באמת גם כן שהיו ישראל משוקעים כל כך בקליפה, שאם היו מתמאמים עוד שחס וחלילה, כמו שחזר אמרו במקומות אחרים, לא היו יכולים לצאת משם. הקדוש ברוך הוא אומר כביכול, אני מוציא אתכם רגע לפני הסוף, למרות שאתם עדיין קשורים, כי אם אני לא אוציא אתכם עכשיו, לכאורה אני אוכל להוציא אתכם יותר. וגם צעקת משה, וי, איזה וי זה למשה, הוא שייך למה שנאמר בשלח פרעה. למה? הנה, מתחילים להתקרב אלינו. שמורה שלא נשלמו ישראל מצידם, לא הושלמנו במדרגתנו הרוחנית בחינת קדושה מטומאה אוכל מפסולת, ולא היו ראויים לצאת ביד רמה ולא רשות פרעה, אלא רק בשלח פרעה שיצאו ברשותו. כלומר, היד הרמה זה לא רק היציאה מעבדות לחירות, אלא זאת ההתנתקות התרבותית המהותית המוחלטת מתרבות מצרים, מתרבות פרעה. וזה בשלב הראשון של הגאולה, ותכף ננסה להבין מדוע, לא הופיע. ולכן וי לפרעה, כי הוא עדיין קשור, אז הוא אומר, איך הסכמתי לשלח? וי לישראל, כי ישראל אומר, רגע, בעצם אנחנו יצאנו ואנחנו עדיין קשורים אליו. ווי למשה, למה וי למשה? עוד טיפה, וגם צעקת משה וי הוא שייך למה שנאמר בשלח פרעה שמורה שלא נשלמו ישראל מצדם ולא אירועים לצאת ביד רמה בלא רשות פרעה אלא רק בשלח פרעה שיצאו ברשותו או כמו שאמרנו והצטרכו עוד לגלויות כלומר היות ועדיין לא נותקנו לגמרי מפרעה כנראה שנצטרך לעשות עוד כמה תיקונים מזה ידע משה רבנו עליו השלום שאינו נכנס עמהם לארץ זה זווית בסוגריים וי דמשה כי אם הגאולה הייתה גאולה סופית משה רבנו היה נכנס איתנו, הוא לא יחרב המקדש, והייתה נגמרת הגאולה. היות ועדיין הייתה איזה זיקה, איזושהי שייכות לתרבות מצרים, לכן משה רבנו ידע שהוא לא יכנס איתנו לארץ, כי מה נכנס לא היה חרב הבית, לא הייתה יותר גלות, אבל נצטרך לעבור עוד גלויות כדי לזכך את הקשר עם פרעה ותרבות אומות העולם כמשל, ולכן וי דמשה. מזה ידע משה רבנו עליו השלום, שאינו נכנס עמהם לארץ, שאם הנכנס עמהם לא נשתעבדו עוד ישראל בשום גלות. ולכן כיוון שראה שלא יצאו ביד רמה בלא רשות, אלא רק פרעה הסכים ושילחם, צבח וי, שלא נכנס עמהם לארץ כאמור. ובזוהר הקדוש משמע דרגיש גם כן על לשון ויהי, הוא מפרש דקאי על ישראל, אם כן על פרעה, על משה, על ישראל. שהם הרגישו אז תבירו דרוחה, שהרוח שלהם שבורה, ואמרו וי כי הם עדיין קשורים לפרעה. על פי זה אומר רב צדוק נפלא, הקשר הבסיסי הזה בשלב הראשון בגאולת מצרים בין פרעה לישראל זה מה שאפשר לפרעה לרדוף והיא בשלח פרעה זה היה בסכמתי כלומר ישראל עדיין קשורים למצרים אז רגע אז אם זה בסכמתי אז יש לי מה לומר יש לי מה לומר ויפך לבב פרעה וירדוף הרדיפה הזאת היא בעצם מגלה שפרעה שייך עדיין כי אם לא שייך לא היה רודף תראו רגע, רב צדוק אומר זה בשפה אחרת, יש ביטוי כזה בחזל, אין ארור מדבק בברוך. אם פרעה ומצרים הם ארור, וישראל הם ברוך, אז אם היה נתק מוחלט, הפרדה מוחלטת, כבר בשלב הראשון, בין ברוך לארור, לא הייתה שום נקודת יחס בין ארור לברוך, אז לא הייתה שום אפשרות כאווה אמינה בכלל, שפרעה הארור ירדוף אחרי ישראל הברוך. עצם זה שיש כאן מרדף בין פרעה לישראל, זה אומר שעדיין יש חס ושלום, חס ושלום, איזשהו ממד של ארור בישראל, שהוא נקודת ההשקה, נקודת היחס, החיבור, בינינו לבין הארור של פרעה. אני קורא. ובמדרש רבה, מקור 4, ובמדרש רבה, איתא דפרעה צבח וי אין שם כמו שראינו. ולכאורה, מה ראה על כך על החזור מדעתו ששילחם, ולא ראה מכות שסבל עד שלא שילחם? אלא, אך באמת, אם היו ישראל בשלמות, לא היה פרעה רודף אחריהם, ולא היה צובח וי. למה? וכדרך שאומרים, אין ארור מדבק בברוך. למה? כי אין שום קשר, אין שום יחס, שום שייכות. וכן היינו, שהארור אינו רוצה להידבק בברוך. הוא בורח ממנו. ורק מפני שהיה לישראל עוד נגיעה ושייכות לקליפת מצרים, שלב ראשון בגאולת ישראל, היה רצון פרעה לרדוף אחריהם לצד החלק הרע מהקליפה שנמצא עדיין בהם, ועל כן צבח וי ששילחה. אם כן יוצא דבר פלא, שבעצם גאולת מצרים כוללת שני חלקים. חלק אחד זה החלק של השותפות עדיין של פרעה, תרבות מצרים עם ישראל. השותפות הזאת תכף נראה את הצד חיובי, אבל השותפות הזאת, ההזדהות הזאת, הזיקה הזו, היחס הזה, יש בו דבר שלילי, יש בו דבר שלילי. מה הדבר השלילי? שעצם זה שאנחנו עדיין שייכים אחרי עשרת המכות ואחרי התברות האוכל מהפסולת וכו', זה מראה שעדיין לא השתחררנו לגמרי מתרבות מצרים. וזאת הסיבה שויהי בשלח פרעה למרות שהוא שלח, ודווקא בגלל שהוא שלח, כלומר עדיין יש לו שייכות, כי זה בראשונו בהסכמתו, זה מה שאפשר לו את המרדף. זה מה שאפשר לו להפך לבבו ולרדוף אחרי ישראל. זה מצד אחד. מצד שני, רק אחרי השלב הזה, תכף נבין מדוע, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. כלומר, כנראה שהיד הרמה הזו, היא בעצם איזשהו שלב שני, רב צדוק לא כך מדגיש את הנקודה הזאת, אבל איזשהו שלב שני של כבר התנתקות מוחלטת מפרעה ומצרים, ואז עם ישראל יכל להוציא את האופי הישראלי, את הסגולה הישראלית שלו מהכוח לפעול באופן מלא, ללא שום שייכות, שום זיקה לתרבות מצרים, כי אין ארור מדבק בברוך, ואז הופיע הגאולה בשלמותה. אם כן יוצא סיכום כרגע, ששני שלבים בגאולת מצרים. שלב ראשון, הייתי אומר, כרגע אנחנו מדברים על החיסרון שלו, תכף נראה את היתרון שלו. מצרים ופרעה שותפים בשלב הראשון של גאולת ישראל. השותפות הזאת כרגע מהצד החסרוני שלה, הצד החסרוני הוא שאנחנו עדיין שייכים אליהם. עוד לא התנתקנו לגמרי, עם ישראל לא יכול לחשוף ולגלות בפועל את, 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 את סגולתו, את, את מהותו האלוקית הייחודית לו. זה הצד החסרוני. זה מה שאפשר אחר כך גם את המרדף של פרו, עד שיופיע, השלב השני, שזה כבר התנתקות מוחלטת, ואז יופיע השלב של ביד רמה. עכשיו מה שאנחנו צריכים לברר, זה מה היתרון בשלב הראשון של החיסרון. החיסרון הוא השותפות איתם, השייכות שלנו עליהם. אנחנו עדיין קצת דבוקים, יש איזה צד של חוסר שלמות מקליפת מצרים. בסדר, אז זה החיסרון. אבל מה היתרון? ב', מה באמת קרה במרדף הזה שאפשר את ביד הרמה הזאת? כן. זה לא הנושא עכשיו, זה נושא ארוך מאוד, נשב פה עד עוד שבוע בערך.
אבל לכאורה אותה טענה של המלאכים, גם הייתה יכולה להגיד...
כל מכה בררה קליפה אחרת, אנחנו לא הולכים לפתוח את זה עכשיו.
לא, לא ספציפית, באופן כללי,
חלק מהמהלך, זאת אומרת...
הרי גם המלאכים יכולו להגיד את זה, למה
הקדוש ברוך הוא
עושה, למה אתה עושה להם 10 מכות?
לעם ישראל,
הרי
אלה עובדי
עבודה זרה,
ואלה
עובדי עבודה זרה.
נכון, זה דיברנו כבר בשיעור אחר, שבאמת בגאולת מצרים יש צד של רצון. הוא לא קשור למעשים, הוא קשור לסגולה. גם וגם שבוע שעבר בשיעור הזה דיברנו על זה. קצת.
למה דווקא המהלך הזה של עושה לו? ולמה דווקא כאילו המכות הם אלה שהעבירו אותנו לה...
כל מכה היא בעצם מה שהיא עשתה. היא הייתי אומר, היא החלישה את המהות המצרית, הוא אומר לה, היא נתקע אותנו מהמהות הזאת. הרי מה זה מכה? בסדר? אדם, לדומה רק כדי לסבר את האוזן. אדם יש לו כוחות, יש לו אישיות ויש לו כוחות. ברגע שהוא מקבל מכה, מה בעצם זה עושה לו? זה קצת מכווץ ומצמצם את הכוחות שלו, ואז הוא יכול פחות להוציא את האישיות שלו מהכוח אל הפועל. ממילא, כשהוא מוציא פחות את האישיות שלו מהכוח אל הפועל, הוא פחות משפיע על מי שהוא יכול להשפיע. אז המכה הזאת היא בעצם סוג של החלשה, אם אפשר לומר, של 10 הבחינות, נקרא לזה, של תומת מצרים. ובעצם ההחלשה הזאת היא גם נתקעה אותנו מהם, כי הם כבר לא יוכלו להשפיע עלינו כמו שהם השפיעו לפני כן. טוב, זו הבנה מאוד ראשונה, ההבנה הזאת. טוב, עכשיו אנחנו צריכים להשלים, וזה קצת דיברנו הבוקר אצל הבנות במכון אורה, מה באמת הצד היתרוני, מהו היתרון של השלב הראשון של שותפות פרעה בגאולת ישראל. אז אנחנו הולכים להשלים את רב צדוק בשתי פסקאות ברב חרל"פ, דברים נפלאים ביותר. תראו, מקור 5. אומר הרב, יש שתי בחינות לגאולה. יש גאולה, יש שלב אחד, יש בחינה אחת, שיבה היא בשלח פרעה, שזה מתאים יותר לפרשת בו, ויש שלב שני, שזהו בני ישראל יוצאים ביד רמה. מה שני השלבים האלה? שהיד הרמה הזאת יכולה להופיע רק אחרי שהתהפך לבב פרעה, והתחרט משילוחו. אומר הרב חרל"פ, הגאולה העיקרית איננה רק זו שמפטרת את ישראל מן הגלות. יש שלב אחד בגאולה, שהוא שלב נקרא לו סור מרע. בואו נראה במושגים פשוטים, חירות לאומית. זאת אומרת, העבד כבר לא משועבד, הוא עכשיו אדם עצמאי. סור מרע, קודם כל, אני לא עבד. זה שאני לא עבד, זה לא אומר מה אני כן. כלומר, אני לא עבד, בסדר. אבל מה התוכן שלי כבן חורין? מה השאיפות שלי כבן חורין? מה הייעוד שלי כבן חורין? על זה עדיין אנחנו לא עונים. זאת אומרת, זה שפרעו שילח אותנו מעבדותנו, יפה. אז אנחנו כבר לא עבדים, סור מרע. אבל מה אנחנו כן? עוד לא ברור. יצאנו ממצרים, בסדר, אנחנו כבר לא משועבדים כעבדים לפרעה. אבל מה אנחנו כן? אומר רב צדוק, אומר סליחה הרב חרל"פ, שני שלבים בגאולה. יש ממד ראשון שזה סך הכל פותר אותנו מן הגלות. נגיד את זה בשפה של היום, להיות עם חופשי בארצנו. יפה, אנחנו חופשיים, לא משועבדים. יפה, עכשיו רגע. מה התוכן של החופש הזה? בסדר, יש חופש לאומי, גמרנו, נגמר, חופש לאומי, עם ישראל, ארץ ישראל, מדינה, עצמאות, ממשלה, בחירות, הכל בסדר, יפה. מה אנחנו בוחרים? מה תוכן החיים? מה שאיפות החיים? מה היעד של החיים? מה המטרה של החיים? זה שלב ב'. אז יש שלב של סור מרע, שהוא הסלק, שהוא סילוק המשעבד, ויש שלב שהוא עשה טוב, מה תוכן ומשמעות החופש הזה, החירות הזאת. לכן אומר הרב חרל"פ, הגאולה העיקרית, מצד האמת, זה לא השלב הראשון שפרעה אומר לנו קום וצאו. אוקיי, אנחנו כבר לא עבדים, אבל מה אנחנו כן? איננה רק זו שמפטרת את ישראל מן הגלות. אלא יש גאולה יותר עיקרית, יותר פנימית, שהיא תופיע בשלב השני. אלא היא גילוי אור חדש. כמאמרנו בתפילה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. מה זה האור החדש הזה? מדרגה רוחנית אלוקית ישראלית שיכולה לצאת אל הפועל רק אחרי שסולקנו מעבדותנו. רק אחרי שאני לא עבד, אני יכול ליצוק תוכן לחירות שלי. אז האור החדש, שהוא הממד העיקרי של גולת ישראל, זה איזשהו ביטוי לערך הישראלי האלוקי המדויק, שהוא מדויק ומיוחד רק לישראל, והוא לא קשור בכלל, ולא משוייך בכלל לפרו. ואת זה כמובן לא יכלנו לעשות עד שלא סולקנו ממצרים. לכן, הגאולה העיקרית היא לא רק זו שמפטרת את ישראל מן הגלות בחינת צור מרע, אלא היא גילוי אור חדש בחינת עשה טוב. כלומר, אור מבהיק, נורא ונפלא כזה, אשר כל הנמצא בהוויה, כל האור הרוחני, כל השפע, כל ההופעה האלוהית דרך עם ישראל, שנמצאת עד עכשיו בהוויה, במציאות, היא כלום לעומת האור החדש הזה. המדרגה הרוחנית החדשה הזו. אשר כל הנמצא בהוויה מכבר, משכבר, אינו כלל בערך נשגבות, האור ההוא, האור החדש, שיוצא אל הפועל. דרך אגב, צריך להתכוון על זה, כשאנחנו אומרים בתפילה, אור חדש על ציון טרם יזכה כולנו מהרה לאורו, על מה מדובר? מדובר ריבונו של עולם ברוך השם, אנחנו יצאנו משעבוד הגלויות. בסדר, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכות בלבד. אז אנחנו כבר לא חיים בעולם הזה, אנחנו חיים בימות המשיח. איך אנחנו יודעים? כי כבר שר השעבוד, ברוך השם. סולק השעבוד, שעבוד המלכויות הוא שר מאיתנו, ברוך השם, יפה. בסדר, אבל אנחנו חוץ מזה, אור חדש על ציון טרם. יש איזה אור אלוקי חדש, מדרגה אלוקית ישראלית חדשה, שעוד לא הופיעה בעולם מאז שהוא נברא, שצריכה להופיע עכשיו מכוח החירות הזאת. זאת המדרגה האמיתית של הגאולה. אומר הרב חרל"פ, תראו, נפלא. ולזאת, למדרגה הזאת של גילוי הערך הישראלי האלוקי המיוחד, אי אפשר שנזכה אליו על ידי שום מגע ומסע איזשהו עם העמים. אדרבה, הפוך על הפוך. דווקא ויהי בשלח פרעו, זה מצד אחד שותפות של העמים בגאולת ישראל. כי גאולת ישראל היא גם גאולת האנושות וגאולת העולם כולו. אז מהצד הזה יש כאן סוג של יתרון בזה שפרעו משלח. כי גאולתנו זה גאולתם וגאולת האנושות וגאולת ההיסטוריה. מצד שני, כמו שאמר רב צדוק, יש כאן חיסרון אדיר. מה החיסרון? שארור עדיין מדבק בברוך. אז ויהי בשלח פרעו, וי פרעו, וי משה, וי ישראל. זה הווי הגדול הזה פה. ולכן בשלב הראשון, שהגאולה עדיין מיוחסת לפרעו, לתרבות מצרים וכל מה שזה אומר, אז יש עדיין חיסרון גדול. רק אולי הוא שר השיעבוד, אבל עדיין לא מסוגלים, אנחנו לא מסוגלים לגלות את האור החדש. ולזאת אי אפשר שנזכה אליו לאור הגדול הזה, לאור החדש הזה, על ידי שום מגע ומסע איזשהו עם העמים. אדרבה, כל נגיעה איזושהי, נגיעה הייתי אומר כל יחס, כל זיקה, כל ממד של שייכות, שבא לידי ביטוי בשלב הראשון של גאולת ישראל, שהצד החסרוני שלו זה עצם השפעתם עלינו, עדיין לא יוצאנו אוכל מפסולת לגמרי. הצד החיובי שלו, שכן כמו שמענו עכשיו, שהגאולה שלנו זה גם הגאולה שלהם, אז הם חייבים להיות שותפים. אבל בצד השני, בשלב השני של הגאולה, תהיה חייבת להופיע הפרדה מוחלטת בינינו לבינה. אדרבה, כל נגיעה איזושהי וחלק כלשהו מצידם, פוגמים את הגאולה ומעכבים בעד גילוי קודשה. לזאת, לכן, אם לפעמים המצבים מביאים שיהיה סיוע לישראל בפיתורה מן הגלות גם מצד העמים, כמו שהערכנו אצל הבנות, מה שנקרא רישיון אומות העולם, נעזוב כרגע את הסוגיה השלמה הזאת, אבל חייב, וזה לא רק אם לפעמים המצבים מביאים ברמה הפוליטית, ברמה של הצהרת האומות המאוחדות ווי בשלח פרעה, הצהרת כורש, הצהרת בלפור, הצהרת האומות וכו'. תרף נראה. אלא כמו שאמרנו, זה לא רק ברמה הפוליטית, זה גם ברמה הערכית, כי גאולתנו היא גאולתם, אז הם חייבים להיות שותפים בזה. אף על פי כן, ודווקא מפני זה, חייב יהיה להופיע השלב השני, שהוא הרי זה בבחינת חיל בלב היקיינו. את אותו כוח שאנחנו קיבלנו מהעמים, את אותו חופש לאומי, אותה תנועת שחרור לאומית שקיבלנו מן העמים, אנחנו צריכים בשלב השני להקיא, לסלק מאיתנו, כי עד רבה, וי. למה וי? כי בשלח פרעה. הרי זה בבחינת חיל בלב היקיינו, כשמגיע תוך גילוי הגאולה של השלב השני, השלב של אור חדש, של התוכן הפנימי, מעבר לשחרור מהעבדות, מקיים ישראל כל הסיוע שקיבלו מהם. איך אנחנו מקיים? אז הקדוש ברוך הוא מזרים כל מיני סוגים ומסלולים, אפשר לומר היסטוריים, להקיא את הקשר הזה איתם. א', אנחנו לא רוצים אותם, וב', הם גם לא רוצים אותנו. הקדוש ברוך הוא בקיצור, מכניס שנאה וטריז ומחלוקות וכו', בין ישראל לעמים. וכשמגיע התור גילוי הגאולה, מקיים ישראל כל עשייה שקיבלו מהם, ועד הפוך על הפוך. והעמים חוזרים בהם על מעשיהם, כלומר חוזרים משותפותם בגאולת ישראל, כלומר פרעו אחרי קומו צאו, קחו סבכים ועולות, התפללו על היבי בשלח פרעו, כל זה מתהפך, ואז בעצם מתברר שאין קשר יותר בין ישראל לעמים, הראיה שפרעו כבר לא שותף. אדרבה, פרעו נהפך לרודף. כלומר, הפוך על הפוך, דווקא רדיפתו של פרעה את ישראל מתקנת את הסכמתו ובחינת ויהי בשלח פרעה, וזה מה שמאפשר את הופעת השלב השני של הגאולה, שהוא בני ישראל עושים מיד רמה. מה שלא יכול להופיע בשלב הראשון. עוד פעם, ועמים חוזרים בהם על מעשיהם שעזרו וסייעו לישראל ונהפכים לרודפים, ובזה המסילה נסללת לנו לזכות לאור הגאולה, באתרת עודה והדרה וקודש תפארתה. הנה, עכשיו הרב חרל"פ מפרט את זה קצת יותר. בואו נראה, עכשיו יותר פשוט קצת. וסדר הגאולה ממצרים, כגאולה ראשונה, גאולה האחרונה, הוא התבנית לסדר הגאולה האמיתית והשלמה של העתיד. בשלב הראשון של הגאולה, חייבת להיות שותפות בין ישראל לעמים. השותפות הזאת יתרונה, כי גאולתנו היא גאולת העולם, ולכן חייבים להיות שותפים. חסרונה, שאם שותפים, יש עדיין יחס, יש עדיין זיקה. היד הרמה, הסגולה הישראלית, האופי הישראלי המיוחד, לא יכול עדיין לצאת אל הפועל. לכן שלב ראשון, לכתחילה נדרש פרעה שהוא ירשה את ישראל לצאת. וכשאמר לו משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לשם אלוהינו, ופרעה קיים את זה, ושלח עמהם את הערב רב, ובידי זבחים ועולות והלך גם ללוותם לפי חז"ל, לא היו ישראל יכולים אז לצאת ביד רמה. שאלנו בתחילת הדברים, איך יכול להיות שאולי הביטוי הכי נוקב, הכי משמעותי של גאולת ישראל של יציאת מצרים, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, איך יכול להיות שזה לא כתוב בפרשת בו, ששם מופיע יציאת מצרים? איך יכול להיות? היא גופה. כי בשלב הראשון חייבת להופיע שותפותם של העמים. השותפות הזאת לא מאפשרת את הופעת היד הרמה של ישראל. ולכן וי בשלח. איזה צער יש. אם אפשר לומר שאומות העולם שותפים איתנו בגאולתנו, כי זה לא מאפשר לגלות את מדרגתנו הייחודית. מצד שני אין ברירה, כי הם חייבים להיות שותפים. אז מצד אחד, הקדוש ברוך הוא יסובב את כל תהליך הגאולה, שאומות העולם יהיו שותפות, הקדוש ברוך הוא לא יוציא אותנו בעל כרוכו של פרעה בכפייה. לא! הוא יביא את פרעה להיות שותף בגאולת ישראל דרך עשרת המכות, שהוא בעצמו יגיד, קומו צאו, הוא בעצמו ישתתף בסבכים ובעולות. אין ברירה, הוא חייב לעשות את זה. מצד שני, זה וי גדול. סוג של פרדוקס כזה, כלומר מצד אחד, חייב להיות כאן שותפות, מצד שני, אם שותפות, ארור מדבק בברוך. אז זה בעיה? אז זה מראה שגם בנו יסד ארור. כי אין ארור מדבק בברוך. אז אם יש דבק, אז יש גם בנו חד ושלום איזה סוג של עדיין קליפת מצרים. גם אחרי עשרת המכות, כמו שרב צדוק אומר. לכן השלב הראשון הוא השלב של השותפות איתם, שהיתרון זה החיסרון. ולכן אז לא היו ישראל יכולים אז לצאת ביד רמה. ולכן ובני ישראל יוצאים ביד רמה, לא נכתב לפני ויהפך, לפני וירדוף. ורק אחרי כן בשלב השני, שנהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, לאמור מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדנו, ואז וירדוף אחרי בני ישראל, שאז הופיעה ההתנתקות המוחלטת. כלומר הייתי אומר ככה, מה שעשרת המכות לא הצליחו לעשות, הצליח לעשות השלב השני של ויהפך לבב פרעה וירדוף. שאז הופיעה התנתקות מוחלטת. רק אז נתקיים בהם, בישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. ורק אז זכו לאור הגדול שנגלה עליהם בעוברם על הים בקריאת ים סוף. כמו שחזל אמרו, להיות נביאים בערכו של משה, מה שלא הופיע לפני כן למשל ביציאת מצרים עצמה בליל ט"ו, אחרי מכת בכורות. לא כתוב שזכינו לנבואה ביציאת מצרים, רק זכינו לנבואה בקריאת ים סוף. להיות נביאים בערכו של משה להתנבות בזאב, ואמרו, זה לי וענווהו אלוהי אביו ארום ממנו, כמשל. אומר הרב חרל"פ, וכן לעתיד. בשלב הראשון מקודם ירשו האומות את ישראל להיחס בארצה. גאולה ראשונה ויבשלח פרעה. גאולה שנייה הצהרת כורש. גאולה שלישית, הצהרת בלפור, הצהרת האומות המאוחדות, השלטון הבריטי בארץ. כן, אנחנו איתכם, אנחנו שותפים. מצד שני, היא גופה. היתרון הוא החיסרון. ואי בשלח פרעה, ואי שזה פרעה. כי זה מראה שיש עדיין קשר, יש עדיין השפעה של פרעה עלינו. הצהרת כורש, קומו עלו, אז זה מראה שיש לכורש עדיין השפעה עלינו. הצהרת האומות המאוחדות, אז הם החליטו על מה הם מצביעים. תוכנית החלוקה וכל ההשפעות האלה, ולא רק ברמה הלאומית, אלא בעיקר ברמה הרוחנית, התרבותית. לכן זה יהיה השלב הראשון. מקודם ירשו האומות את ישראל לאחז בארצם. הרב חלב חי בתקופה הזאת, הוא עבר את זה על בשרו. וזה יהיה אחלה גאולה של יציאה. זה יהיה השלב של סור מרע. השלב של לפתור את ישראל מן הגלות. ואולם כשיגיע התור גילוי הגאולה בכל עוד כליל תפארתה וקודש למותה, שזה השלב השני, אזי יהפכו כל העמים לרודפים. לא צריך להיבהל מזה שקוראים לזה היום חרם בינלאומי. הזכרתי אצל הבנות היום בבוקר, שבשבוע האחרון מתנהלת איזה בדיחה בין הפוליטיקאים. לא זוכר מתי זה היה, לפני כמה שנים, אז אחת מסיסמאות הבחירות הקודמות הייתה, לא זוכר באיזה סוג של בחירות, איזה שלב של הבחירות הקודמות או לפני קודמות, אז אחת השאלות הייתה, מי הוא האדם שראו להיות ראש ממשלה? אותו ראש ממשלה שיקום בשלוש בלילה לטלפון של נשיא ארצות הברית בדברים שהוא צריך לטפל בשביל מדינת ישראל. אז היום המחנה הנקרא ציוני הפך את המשוואה. ראש הממשלה הוא אותו אדם שנשיא ארצות הברית יקום בשבילו בשלוש בלילה. מבינים את ההבדל? שלמה מרכז הכובד. אם מרכז הכובד זה ישראל ובני ישראל יוצאים מיד רמה, אז השאלה היא לא נשיא ארצות הברית שיקום, שלא יקום. אנחנו צריכים שראש הממשלה יקום. ראש הממשלה שלנו. אבל אם מרכז הכובד זה ואי בשלח פרעה, כלומר אנחנו עדיין תלויים בפרעה, אנחנו עדיין נזקקים להצהרת כורש, להצהרת האומות המאוחדות, אז פה צריך להיות נחמדים כלפי נשיא ארצות הברית שיועיל בטובו לקום בשלוש בבוקר. זה נקרא המחנה הציוני. זה חוסר הבנה בסיסית למה שמדובר פה, זה בדיוק הנקודה. זה הוויכוח, זה הבירור. האם גאולת ישראל היא רק יציאה מעבדות לחירות ברמה הלאומית, אבל עדיין צריך להיות קשר מהותי תרבותי בינו לבינה, ואז באמת השאלה אם נשיא ארצות הברית יקום לטלפון של ראש ממשלה מישראל, או הפוך, או חייב להגיע השלב השני, שבו אנחנו נפטרים, מתהפך לבבם, תכף נראה לאן זה מגיע, לאן זה אמור להגיע, ואז ראש הממשלה שלנו קם בשלוש בבוקר, כי נשיא ארצות הברית מחפש את ראש הממשלה, ולא להפך. אני קורא זה שוב. וכן לעתיד, מקודם הרשו האומות את ישראל להיחס בארצם, וזה יהיה אח לגאולה של יציאה, ואז יהיה עדיין וי, ואי בשלח פרעה, לשון צער. אולם ואולם כשיגיע תור גילוי הגאולה בכל עוד כליל תפארתה וקודש למותה אחרי שיתהפך לבבו, ואז נתנתק לחלוטין מהשפעתם התרבותית של מצרים וכל הדורות על ידי כל העמים, אזי יהפכו כל העמים לרודפים, ואז ויבואו על השם ועל משיחו, ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג, ויפלו, כלומר יפלו מלשון נפילה, יפלו על ערי ישראל, והיה ישראל כולו קודש להשם, והתגלה משיח בן דוד, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. עכשיו, כדי להתעודד קצת מהחדשות, עד לאן מגיעה, או עד לאן צריך להגיע בשלב השני של ההתנתקות של אומות העולם מישראל? אומר הרב חרל"פ מקור 6 בדי נסיים. אהבה שאומות העולם מרים לישראל. אם אנחנו חיים בתקופה היסטורית שאומות העולם אוהבות אותנו, מפרגנים, מחמיאים וכולי, רוצים קשר, אז האהבה שאומות העולם מרים לישראל היא פגם בקדושתם. זה מראה שקדושתנו פגומה. למה? כי אין ארור מדבק בברוך. אז אם ארור רוצה להידבק בברוך, זה מראה שבברוך יש עדיין קצת צדדים של ארור, כי כל מגנט נמשך למה שמתאים לו. אז דווקא האהבה שאומות ישראל, שאומות העולם מרים לישראל, זה פגם בקדושתנו, כי זה מראה שיש נקודת יחס, נקודת שייכות, נקודת זהות, התאמה בינינו לבינם. ולעומת זאת, השנאה לישראל, שאומות העולם שונאים את ישראל, היא להם שבח ועילוי. ברור, כי אז זה מראה שבאמת אנחנו התנתקנו מהם, התהפך לבבם, אנחנו ביד רמה, סגולה ישראלית מתגלה באופן מלא. הנה הוא מסביר. על ידי האהבה שלהם, מתערבים כוחות זרים בנפש הישראלית. וממילא אינו מובדל כל כך ההבדל האמיתי שבין ישראל לעמים. ויהי בשלח פרעה. אבל זה עדיין וי. זה לשון צער. אולם על ידי השנאה של אומות העולם לישראל, מבדילים כל הכוחות הזרים מישראל, וההבדל שבין ישראל לעמים מתגלה ומתבלט. אומר הרב חרל"פ, בעקבתא דמשיחא, בתקופה שלנו, שהוא הזמן שבו צריך להתגלות ההבדל התהומי שבין ישראל לעמים בכל אופתיו ובכל דקדוקיו, כי צריכה להופיע הסגולה הישראלית, הערך האלוקי הישראלי המדויק והמיוחד שלנו, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, מתגברת השנאה על עם ישראל מכל העמים השונים. אז למה צריך לשאוף, במרכאות? וכאשר תושלם השנאה הזאת בשלמותה, שמה? שלא תישאר שום אומה בעולם שתהיה מוקירה את ישראל. בקיצור, נידוי בינלאומי טוטלי על מדינת ישראל. כל השגרירויות נעלמות מכאן. מעודד. כן, לשם אנחנו שואפים. מה? כן. וכאשר תושלם השנאה הזאת בשלמותה, שלא תישאר שום אומה בעולם שתהיה מוקירה את ישראל, מוקירה, מייקרת, מכבדת, מעריכה, וזה יופיע גם ברמה הפוליטית כמובן, יתגלה ההבדל הזה בכל מילואו, אז באמת תוכל להופיע מדרגת ביד רמה, ואז תהיה הגאולה. שכן כל הבדל שבין ישראל לעמים, גאולת ישראל ושחרורה מן העמים הוא. וכדי שתהיה, כדי שיהיה גאולת ישראל על ידי שחרורה מן העמים, הוא צריך להיות בשיא ההבדל, בשיא ההפרש בין ישראל לעמים, והמילוי הגמור של ההבדל הזה, הוא המילוי של הגאולה השלמה. כמובן צריך כאן להעיר עוד הערה מאוד חשובה, שערנו אותה גם הבוקר. כאן הרב חרל"פ מתאר, וכאן הרב צדוק מתאר, הפסוקים מתארים, שני שלבים בגאולה. שלב ראשון, שייכות של ישראל לעמים, ויבש לך פרעה, יש לזה יתרון, שותפות שלהם, יש בזה חיסרון, ויהי פרעה. שלב שני, התנתקות, ויהפך לבב פרעה, ואז הוא מנסה יוצאים מיד רמה. אבל המטרה של גאולת ישראל, זה לא ההתנתקות המוחלטת מאומות העולם. המטרה זה לא עם ישראל חי ימותו הגויים, זאת לא המטרה. המטרה היא והמון גויים. ונברחו והתברכו כל משפחות האדמה, כל גוי הארץ. כלומר, ברור שהשלב האחרון והשלם של הגאולה זה שכל אומות העולם יהיו שותפות לגאולת ישראל, ונערו אליו כל הגויים, והיום הוא ישם אחד ושמו אחד, לתקן עולם במלכות שדי. אבל, וכאן אבל הגדול, השלב הראשון של הגאולה, שבו אומות העולם שותפים איתנו, זה השלב שבו הם שותפים איתנו לפי מדרגתם. פרעו, ברישיונו, בהסכמתו, לפי תפיסתו, בהשפעתו התרבותית, אומר, אני איתכם. אבל זה השפעתם שלהם עלינו. ואז חייבת להופיע איזושהי, ואז חייב להופיע השלב השני, שהוא שלב ההיפרדות, כדי שתתגלה הסגולה הישראלית מצד עצמה, בלי שום זיקה ושייכות של אומות העולם עלינו, ואחר כך יופיע השלב השלישי, שכאן הוא לא מופיע, אבל הוא מופיע במקומות אחרים, יופיע השלב השלישי שבו אנחנו שוב נתחבר לאומות העולם, אבל לא נתחבר לאומות העולם לפי מדרגתם. נתחבר לאומות העולם לפי מדרגתנו. זה השלב השלישי. אז האם המטרה היא להיפרד מן אומות העולם, האם זאת המטרה הסופית? לא. המטרה הסופית, ועלו מושיעים בארציון, לשפוט את הרשע. והייתה על השם המלוכה. ביום הוא ישם אחד ושמו אחד. זאת המטרה. אבל מי שופט את מי? לא עשיו שופט את ישראל. ישראל שופטים את עשיו. ועלו מושיעים, זאת הישועה של תיקון עולם. השלב הראשון, סוג של שותפות, אבל השפעתם של אומות העולם עלינו. שלב שני, הפרדה, כדי לגלות מדרגתנו הייחודית. שלב שלישי, שוב שותפות, אבל שותפות מתוך ההפרדה של השלב השני, ואז מילה השפעה תהיה מאיתנו עליהם. בדיוק. הכללה, הבדלה, הכללה. בסדר? נכון? בתת מודע שלהם זה ככה, אבל במציאות החיצוני זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא מזרים לאומות העולם שנאה לישראל כדי שתידרש להופיע מאיתנו היד הרמה. הקדוש ברוך הוא מזרים זרמים כאלה בהיסטוריה. כן. על? תפיסתם, תרבותם. גם, אבל לא רק. גם כל המדרגות. צריך את החיבור, אבל לפי היחס שלנו. כי אנחנו לא לבד בעולם. אם הם לא שותפים בגאולה, אז גם השלב השלישי לא יוכל להופיע. כדי שהם יהיו שותפים, צריכים להיות חלק מהתהליך הזה מההתחלה. כמובן, היות ובתהליך הזה הם לא יודעים את מקומם, אז צריך להיפרד. בשלב השלישי יופיע היחס הנכון.